הרב ציודה מסביר שסעיפים א' ב' וג' הם חטיבה אחת, סעיפים ד' ה' וו' הם חטיבה נוספת. והסיבה, אני מקריא לכם. קודם נפגשנו עם פרקים א' ב' ג'.
איפה הרבה?
אני קורא בדברים של הרב ציודה. פרקים א' וב' הם עניין אחד. אם אתם זוכרים, סעיף א' וסעיף ב' זה בעצם היה הדגשה מצדדים שונים עד כמה ארץ, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר עצמי, מקורי, נשמתי, קשר של חיים, ולא קשר של אמצעי למטרה, כעניין חיצוני, כמו שהרב קרא לו וכו'. ובסעיף ב' רק הרב הרחיב והוסיף שההתרחקות בלימוד אמונה ופנימיות התורה, זה גורם את הטשטוש ביחס לארץ ישראל. לעומת זה, פרק ג' שייך לאותו יסוד כללים, מתוך כך, כן, מדברים על היצירה העצמית של עם ישראל, מתוך כך יש בירור על הלא נורמליות של הגלות במובן ציבורי כללי. אז אם כן, סעיפים א' ב' וג' מתארים לנו באופן כללי ויסודי את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. ובהקשר הכללי, היצירה העצמית של עם ישראל כאומה. מתוך כך אנחנו מגיעים לפרקים ד' ה' ו', הפרקים שאחר כך זה בסוגריים הם נושאים מיוחדים וקשים יותר. בסדר, סעיפים זין, חט, שני סעיפים, עם כל סעיף יש לו את הנושא שלו, וגם את הקושי שלו. סעיפים גם, אתם יכולים לראות, גם יותר ארוכים, קצת יותר קשים. הצד השווה שבכל הפרקים האלה, ד' ה' ו', מה הצד השווה שבהם? שהם מדגישים את הצד האישי, הפרטי. כלומר, א' ב' ג' זה העקרונות, זה היסודות, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל כאומה. מתוך ההבנה הזאת, הרי כל אחד מישראל הוא קשור לכלל ישראל. וכיוון שכך, כל יחיד ויחיד מישראל גם כן קשור לארץ ישראל בקשר של נשמה ובקשר של חיים. כלומר, הדברים הגדולים שלמדנו אותם בסעיפים א' ב' ג' נכונים גם לכל אחד ואחד מישראל. לכן אם אדם מחדש חידושי תורה, לצורך הדוגמה, לא דומה מה שהוא מחדש בארץ ישראל למה שהוא מחדש בחוץ לארץ. זה לכאורה מה שכתוב בדיוק בסעיף ג', רק כשסעיף ג' זה היה בהקשר כללי לאומי, ועכשיו בסעיפים ד' וו' אנחנו מדגישים את הצד האישי הפרטי, כיוון שכל אחד מישראל הוא שייך לכלל ישראל. בסדר, זה הקדמה חשובה להבין את הסדר של הדברים. הרב ציודה בעצם מראה לנו איך הוא סידר את הסעיפים. היה לו צורך הדוגמה פה, 8 סעיפים על ארץ ישראל. אז הוא מסדר אותם בסדר מסוים. א' ב' ג' כללים. אחר כך ד' ד' ו' זה האדם הפרטי. ואחר כך בסוף את הנספחים, נקרא לזה, ז' וח'. טוב. אם אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו והגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כי תכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש, באיזה מדרגה שהן, נקיותן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבותן בסיגים וקליפות מרובים. עד כאן המשפט הראשון, הקטע הראשון. כלומר, אדם שרוצה להיות נאמן לשורש נשמתו, לעצמיות חייו, לתוכן הפנימי שנותן, שבא לידי ביטוי בהגיונותיו, במחשבותיו, ברעיונותיו, בדמיונותיו, בדמיונות של אדם, רעיונות שלו, הכל יונק... מה זה?
מה זה בין
הגיונות לרעיונותיו? מחשבות, הגיונות ורעיונות ודמיונות. האמת היא שאפשר לשאול את זה גם על המחשבות. מחשבות, הגיונות ורעיונות, לכאורה שלושתם אותו דבר. דמיונות זה כבר משהו אחר. הגיון לפעמים נתפס לנו יותר כהגיון ליבי לפניך, כן? יותר קשור לצד הרגשי, הנפשי, לעומת המחשבות שמייצגים את הצד השכלי. רעיונות לכאורה גם קשורים לצד השכלי. אז זה כאילו מחשבות והגיונות, מחשבות שכל, הגיון זה לב, רעיונות ודמיונות. עוד פעם, רעיונות זה שכל ודמיונות זה נפש ודמיונות פה בהקשר החיובי של המושג דמיון, כמו שנראה בעזרת השם בסעיף הבא, אם נספיק. אם כן, שיהיה מסור ונאמן, מחשבותיו השכליות והגיונותיו הליביות, רעיונותיו ודמיונותיו, בחוץ לארץ, כחתונת המזור, זה בארץ ישראל. אדם רוצה להיות נאמן לשורש האמיתי של חייו, למגמה הפנימית של חייו, הוא יכול לעשות את זה בצורה נכונה רק בארץ ישראל. זה לא אומר שאין עופות של קודש בחוץ לארץ, כן? אתם כבר שאלתם אתמול על הירושלמי וכל הדברים שקרו בחוץ לארץ, אבל מעורבות הם בסיגים וקליפות מרובים, ולכן הדוגמה הכי בולטת לדבר הזה, אי אפשר להתנבא בחוץ לארץ, כי נבואה, בשונה מהמדרגות שמתחתיה, המדרגות שמתחתיה יכול להיות הופעה של קודש, אבל עם סיגים. נבואה זה דבר טהור ומוחלט, לא יכול להיות בסיגים. ובחוץ לארץ יש סיגים, אז זה נבואה בחוץ לארץ. מה שהרב כותב, באיזו מרגיעה שאין לפי הערך, הכוונה, כל אדם יש לו תופעות הקודש שלו, במדרגה שלו, לפי הערך שלו. כן? יש אחד שזוכה לרוח הקודש, שזוכה, כל אחד יש לו את המדרגה שלו. אבל איזה מדרגה שהיא תהיה, היא תמיד תהיה פחותה מהמקבילה שלה בארץ ישראל. זה הכוונה. עכשיו, יש פה גם ביטוי של מסור ונאמן. כלומר, עד כמה אתה מתמסר לזה, עד כמה אתה נאמן לזה, עד כמה אתה משתוקק להביא את זה לידי ביטוי, זה גם כן יותר בארץ ישראל.
יש
אידיאליזם אידיאליזם, לחיות על פי האמת של החיים שלנו. חוץ לארץ, השפע האלוקי נפסק. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, זה מה שאמרתי לכם אתמול. אז איך כתבו את הירושלמי, ואיך הרמב״ם כתב את מה שהוא כתב? הרמב״ם רואים, הוא כתב הלכות מלכים, כל עניינו היה ציפייה לישוע וכו'. הוא היה קשור לארץ ישראל. הרי רעיונותיו מזדקחים. אמרנו, אדם רוצה להיות נאמן לרעיונות שלו בצורה האמיתית שלהם, השורשית שלהם. אז בחוץ לארץ זה עם הרבה סיגים. ככל שהוא קשור יותר לארץ ישראל, רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. סיבוכות ירושלים הגיעו לבוא הכל אוהביה. הכל אוהביה, גם אלה שבחוץ לארץ, אתם אוהבים אותה, מצפים לה, אז הרעיונות מזדקחים. המחשבות נעשות תאורות יותר, והדבר הזה כתוב בסוף סעיף א', שמה? שציפיית הישועה היא הכוח המעמיד את היהדות הגלותית. לא כמו השער עיר שאמר, טוב, אז מה, חוץ לארץ זה כלום? אז בואו נחליש את ארץ ישראל. להפך, באמת חוץ לארץ זה כלום. אז מה הפתרון? הפתרון לצפות לישוע, הפתרון להיות קשור לארץ ישראל, לחשוב לארץ ישראל. והמחשבות האלה בעצמן, הן מתארות את הרעיונות, מתארות ומזכות את המחשבות לדמיונות. מה אתה אומר?
גם אחרי הזיכוך זה פחות מארץ ישראל?
כן, לגמרי. אלא אם כן את המדרגה האלוקית מאוד מאוד מיוחדת.
איזה חלק בפסקה
ד'
קשור לפסקה
א'? קשור לסוף של פסקה א'. איך טוב, בסדר. יש פה איגרות חלק ג'? אני לא... אני שואל. טוב. באיגרות חלק ג' זה לא הרבה משפטים, זה שם האיגרות שהקוק היה בלונדון, והרב חרלאפ היה בירושלים. אתם יכולים לכתוב לעצמכם אתם רוצים. איגרות חלק ג', עמוד קוף ג', קוף ד', ויוטט, עמוד יוטט, קוף ג' קוף ד'. שם הרב קוק מתאר לרב חרלאפ את הקשר המיוחד שיש לו לארץ ישראל, ואיך הקשר הזה מאפשר לו לכתוב את הספרים העמוקים בפנימיות התורה ובאמונה שהוא כותב, למרות שהוא נמצא מחוץ לארץ, זה כל ההשגות שלו מטושטשות ולא כמו שהיו פעם, כיוון שהוא פתח לעצמו איזה צינור, אמרתי לכם את זה אתמול, לארץ ישראל. זה כתוב. עמוד יוטט, עמודים קוף ג' קוף ד'.